מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושמעון רייצ'י.
שלום וברוכים הבאים למדברים מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה. יומירן ניסן, מה שלומך?
מה קורה שמעון?
מדהים, אני מאוד שמח להיות פה בגן למחקר זואולוגי, לאורח חוזר שפעם קודמת היה בזום, והפעם כוח הכבידה קירב אותו אלינו. ספר לנו.
כוח הכבידה או מטוס?
מטוס עובד סביב כל עניין, כוח הכבידה.
כן, אתה יודע, סוג של גם קוונטים ויחסות יש שם והרבה דברים.
וואי, יכול להיות. וואי, זה ממש, איך זה עובד כל הדבר?
אז... לשם, אתה יודע, דיון מאוד מאוד רחב בהיסטוריה והתפתחות וחשיבות המדע, הגיע אלינו פרופסור מריו ליביו, ששייך לאוניברסיטת נבדה, וכתב את הספר שהוא אחד מהבסט סלרים של השנה החולפת, גלילאו ומכחישי המדע, ועשינו שיחה באמת מרתקת על ההיסטוריה של גלילאו, מי הוא היה, מה החשיבות שלו, מה התרומה שלו, ולמה למריה היה כל כך חשוב בעצם לכתוב את הספר הזה?
כמעט כמו לדבר עם גלילאו בעצמו. זה הזמן להתחיל לדבר מדע. שלום פרופסור מריו ליביו, ברוך שובך לפודקאסט. אנחנו מאוד שמחים גם על זה שהגעת וגם על זה שאתה נמצא איתנו כאן בלייב בארץ.
כן, טוב, אני שמח לבקר. אני לא הייתי שנה וארבעה חודשים. בגלל הפנדמיק, אבל סוף סוף עכשיו התאפשר.
אז כן, גם סידרנו מצב ביטחוני לא רגוע.
הכל ביחד, אתה יודע, אנחנו מחכים שהצו 8 יגיע, ואתה יודע, בנועל הדו תלת שנתי שלנו.
אנחנו נעשה פרק על צו 8, מריק סלבנקו.
כן, פרק נוסף על צו, ונשים פה צו ברקע.
נכון. אז פרופסור, חזרת אלינו בפרק הקודם שהתארחת בו, התחלנו לדבר איתך על הספר גלילאו ומכחישי המדע. אני מסתכל על הכותרת כי הוא מונח מולי, כי לא הייתי בטוח בדיוק איך הוא נקרא בעברית, גלילאו and the science deniers. יש באמת הרבה מאוד שאלות, גם מהגולשים וגם לי בעקבות הספר עלו לא מעט שאלות. בעיקר בתקופה האחרונה, תשמע, בזמן שאתה לא ביקרת בארץ, יומירן ואני ועוד הרבה אנשים בילו בלהתווכח עם מכחישי חיסונים לא מעט. עולות הרבה שאלות שגם מדובר, גם כשמדובר בגלילאו, על הקושי שהיה לו להראות את השיטה שלו, זאת אומרת, את החשיבה המתמטית, שהובילו אותו לחקור גרביטציה ותנועה של גופים. איפה לדעתך עובר הקשר הזה? בין הכחשת מדע או קושי לקבל מדע אז, לקושי לקבל מדע היום?
נראה, הכחשת מדע הייתה תמיד. הייתה בזמן גלילאו, היא באה לידי ביטוי מאוד חריף בזמן גלילאו, אבל היא ישנה גם היום בצורה חריפה מאוד. אבל... הסיבות להכחשת המדע הם לא תמיד אותו דבר היו. בזמן גלילאו הסיבה העיקרית במקרה הספציפי שלו להכחשת המדע היא באה בשני חלקים. הייתה הכחשה גם מצד של מדענים בזמן שלו והיא הייתה חשובה, כן? למשל היו מדענים ש... קרמוניני היה פרופסור יחד איתו, שסרבו להסתכל דרך הטלסקופ, למשל, כן. הוא אמר, אני גיליתי עם הטלסקופ ככה א', ב' וג', והם בכלל לא היו מוכנים להסתכל דרך הטלסקופ וזה.
זה קלאסי, אה? זה פשוט להגיד, תשמע, אני אפילו לא יודע איך להגיד את
זה. שמע, אני חושב שהדוגמה הכי מובהקת למשהו אולי בסגנון הזה, זה באמת דן שכטמן שהיה פה, שהוא זכה בנובל לכימיה. זוכה יחיד אגב, שזה מאוד מאוד חריג בעשורים האחרונים, שגם ברמה שלא קיבלו את המאמרים המדעיים שלו, ולא היו מוכנים כאילו חבר'ה רציניים מאוד, לינוס פאולינג הוא כמובן הכי מפורסם, שזוכה נובל בכימיה בעצמו, שקרא לו קוואזי מדען. אז אתה יודע, זה לא נעלם לגמרי.
כן, זה נכון. תראה, זאת אומרת, בוא נגיד שאני חושב שללינוס פולינג היה אולי נימוק קצת יותר חזק נגד קוואזי גבישים מאשר היה לקרמוניני לא להסתכל דרך כן. הטלסקופ. אבל צריך גם קצת להבין את זה. זאת אומרת, תראה, פה בא גלילאו, עד אז הרעיון היה ש... אוקיי, את העדות הכי טובה שאתה יכול לקבל זה ממראה העיניים, נכון? אבל פה בא גלילאו ואומר, רגע, משהו שאתה בעצם לא יכול לתפוס עם החושים שלך. אני מוסיף לך איזה מכשיר שמגדיל את היכולות של החושים שלך, ואתה צריך לקבל בתור אמיתי את מה שאתה רואה דרכו. אז יש פה איזה אלמנט קצת נוסף, ובאמת היו כאלה אחרים, חוץ מאלה שלא הסכימו בכלל להסתכל דרך הטלסקופ, שכן הסתכלו דרך הטלסקופ ואמרו, אבל זה הכל אבל ארטיפקטס כאלה, זה כן. דברים שהטלסקופ מייצר, כן. וזה לא דברים שקיימים במציאות.
כן. אז לפני 500 שנה הם עוד קל לשים LCD קטן.
כן.
אז זה מהצד של המדענים שהתנגדו לו. אבל כמובן שחלק מאוד חשוב זה מה שקרה עם הכנסייה הקתולית ועם חלק מהאנשים שתמכו בדעות של הכנסייה הקתולית. ושם יש איזו טעות נפוצה שמנסים להציג את זה כאילו הייתה פה התנגשות בין דת למדע. וגלילאו מעולם לא ראה את זה בתור התנגשות בין דת למדע. הוא היה אדם אפילו דתי בעצמו, כי כל האנשים בזמן ההוא פחות או יותר היו דתיים. כן. אבל כן הייתה התנגשות, וזה הדבר שנגדו הוא דיבר, התנגשות בין פירושים מילוליים של כתבי הקודש ומה שהמדע אומר לנו.
כן.
ופה זה, גלילאו אמר, רגע אחד, כתבי הקודש לא נכתבו בתור כדי ללמד אותנו מדע. הם נכתבו בשביל להציל את נפשותינו. בעובדה שאפילו הפלנטות לא נותנים את השמות שלהם שם, וכך הלאה. אז הוא התנגד, הוא אמר, כשיש לכאורה התנגדות בין פירוש מילולי של כתבי הקודש ומה שהמדע אומר לנו, סימן שלא פירשנו נכון, פשוט מאוד, וצריך לזה. אוקיי, אז זה היה אז. מה שקורה היום, זה בדרך כלל ההכחשות הן מסיבות אחרות לגמרי. נכון. לא תמיד, כן, לא תמיד. לפעמים, למשל, יש בארצות הברית, כן, קבוצה של אוונגליסטים וכך הלאה, שנגיד מתנגדים לאבולוציה דרוויניסטית, והנימוקים שלהם הם גם כן קשורים עם פירושים מילוליים של כתבי הקודש. זאת אומרת, זה קיים גם היום.
כן.
אבל זאת לא הסיבה העיקרית להכחשה. הסיבות העיקריות להכחשה הן נובעות משיקולים פוליטיים, משיקולים כלכליים, משיקולים של אי רצון לשנות את אורח החיים שאנחנו רגילים אליו, מרצון לפעמים לנצח בבחירות מסוימות וכך הלאה. אז הסיבות משתנות, אבל ההכחשה קיימת, הייתה אז והיום.
אז אני רוצה לקחת אותך ברשותך, מה שנקרא, צעד אחד אחורה. גלילאו שם מאוד מפורסם, כאילו ברמה נראה לי היסטרית. בוא תתן לנו קצת טעימה ממי הוא היה, מי האדם הזה בעצם היה.
כן. אז טוב, גלילאו התחיל עם השכלה רגילה, מה שהיום היינו קוראים ליברל ארטס, כן, הוא למד שירה וכן, את המשוררים החשובים, הוא גם אפילו למד בסטודיו לרישום וכך הלאה, אז הוא גם באמת ידע לצייר יפה ודברים כאלה. אביו רצה שהוא ילמד רפואה. אבל טוב, אביו רצה שהוא ילמד רפואה, כי אביו היה מוזיקאי ומוזיקולוג, שידע שהיה קשה לו בעצמו מאוד להתפרנס, היה צריך לפעמים לעשות עבודות מזדמנות, בעיקר בענף הלבשה, והוא רצה שגלילאו יוכל לקיים את עצמו, אז הוא רצה שילמד רפואה. גלילאו מהר מאוד נמאס לו מהרפואה, הוא התחיל רפואה, אבל נמאס לו מהר, ואז הוא נפגש עם מתמטיקאי, שמע כמה הרצאות שלו ונדלק על מתמטיקה, ולמד מתמטיקה, אבל למעשה בסוף גמר בלי תואר, לא ברפואה ולא במתמטיקה. למרות כל זה, תוך מספר שנים לא גדול, הוא הצליח לקבל משרה של מתמטיקאי באוניברסיטה, פשוט כי הוא היה מתמטיקאי טוב.
אלה היו ימים פשוטים יותר, אמרן.
האמת היא שאתה יודע, כשעשיתי את התואר הראשון שלי, חשבתי על זה, מה למדו אז, זאת אומרת, כמות הידע, אתה יודע, שסטודנט לתואר ראשון היום מצפים ממנו לקלוט, בכל ענף מדעי היא מטורפת. ואני חושב שזה הכל כאילו נלמד, מה, 200-300 שנה אחורה, וזהו.
אני חשבתי על זה מזווית אחרת, שאת הניסוי היום של להפיל שני חפצים במשקלים שונים, כל מיני דברים שקשורים לתגליות של גלילאו, לומדים היום אפילו לפני התיכון לפעמים. אז, זאת אומרת, אנחנו כל כך רגילים לקבל את הידע הזה, נורא מסקרן לדעת עם איזה כלים בכלל הוא עבד. זאת אומרת, לא היה אז קלקולוס, לא היה...
לא, אז כן, אז גלילאו בייחוד חשב על גיאומטריה תמיד.
גיאומטריה אוקלידית?
כן, כן, כן. גיאומטריה אוקלידית, ולמעשה אפילו שבזמן שלו כבר היו מתמטיקאים שעבדו יותר עם אלגברה, הוא תמיד נדבק לגיאומטריה. אחד האלילים שלו היה ארכימדס. וארכימדס באמת עבד עם כלים מאוד גיאומטריים, אבל ארכימדס היה באמת אחד מגדולי המתמטיקאים של כל הדורות, בזה שלא רק שהוא יצר מתמטיקה חדשה, אלא הוא גם יצר מתמטיקה שימושית. הוא הפעיל את המתמטיקה למכונות מלחמה, לדברים אחרים, וכך הלאה. וזה מאוד הרשים את גלילאו. האפשרות הזאת לקחת מתמטיקה ולהפעיל אותה לדברים אחרים, ואז באמת באחד הספרים שלו הוא משתפך ואומר שהטבע כתוב בשפה של מתמטיקה, שזה הצהרה כמעט שערורייתית בשביל הזמן שלו, בגלל שהיום אנחנו רגילים לזה שחוקי הפיזיקה כתובים בתור משוואות מתמטיות, אבל בזמן שלו עוד לא היו כמעט חוקי פיזיקה שהיו כתובים בתור משוואות מתמטיות, ויחד עם זה היה לו את האינטואיציה שזאת השפה שבה הצטרכו איכשהו להבין את הטבע.
מדהים, פשוט מדהים.
זה מדהים, כי תחשוב על זה, אנחנו מדברים לפני חוקי ניוטון, שזה ברמה הבסיסית, והרבה לפני המשוואות של איינשטיין, וכל הפיתוחים וטרנספורמציית לורנס, וכל הדברים שמגיעים הרבה 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 יותר מאוחר. אז כאילו זה מדהים לחשוב על זה שהוא, אנחנו מדברים פה על מה, 1570 בערך, מה אני זוכר נכון?
לא, כבר, כן, סוף המאה ה-16, תחילת ה-17.
כן, זה בערך 200 שנה לפני חוקי ניוטון, שזה מדהים.
לא, 100 שנים בערך ככה.
1770.
כן, זאת אומרת, מאה אחרי זה, במאה שאחרי זה כבר באים הדברים של ניוטון. אבל, לא, אבל באמת האינטואיציה הזאת שדברים נשלטים על ידי המתמטיקה, זה היה מאוד חשוב. עכשיו, עם כל זה, ועם כל זה שהוא בהחלט אחד מאבות השיטה המדעית, וכן, ועשה ניסויים גם וזה וזה וזה, באמת, בסופו של דבר, הפרסום העיקרי שלו והגדולה שלו, בסופו של דבר, בא מתוך זה השימוש שלו בטלסקופ. אז זה הדברים שבגללם הוא באמת ידוע, כי אתה יודע, רק היה עושה ניסויים עם מישורים משופעים, אז בסדר, כן. אוקיי, פיזיקאים אולי ומתמטיקאים היו יודעים עליו, אבל אף אחד אחר לא יודע. טוב, יש את הסיפור עם הכנסייה,
כן.
שהוא בעצמו כמובן מאוד דרמטי.
אבל גם זה תוצר של
שימוש בטלסקופ. מאוד דרמטי, אבל כן. אבל,
גם ניוטון חידש טלסקופ. כן, הוא בנה, נכון. את המראה. בנה.
ומנסרות ושבירה של קרני אור והרבה דברים אחרים, כן.
כן, כן, גלילאו... לא היה תיאורטיקאי כל כך חזק כמו ניוטון. וטוב, לא כתב הרבה חוקים מתמטיים. הוא גילה שבנפילה חופשית, המרחק הולך כמו הריבוע של הזמן. כן, שזה מאוד מאוד חשוב שהוא גילה דברים כאלה. הוא גם גילה דברים ביחס לחוזק של חומרים. ניסח את בעצם את החוק הראשון של ניוטון, הוא ניסח, שזה גם כן, זה פנטסטי כשאתה חושב על זה, כן, זה... החוק הראשון אומר שכן, שאם לא פועלים שום כוחות, אז גוף יתמיד בתנועה, בקו ישר, במהירות קבועה. אין שום דבר שאתה רואה בחיי היום יום שעושה כזה דבר.
נכון.
כל הדברים נעצרים. אז להבין שאתה יודע, אם הייתי יכול להעלים את כל הכוחות, אז זה מה שהיה קורה, כן, זה גם כן דורש אינטואיציה בלתי רגילה.
אולי הוא קיבל את ההשראה מהסתכלות בכוכבי הלכת ובתנועה המתמדת שלהם.
כן, אבל הם נעים במעגלים.
נכון, שזה בכלל מוזר. זה כזה עולם מטורף. זה קצת כמו... אני מקווה להגיע לנקודה הזאת עוד אילו שנים, להסביר לילד על אסטרונומיה ואתה יודע, להסביר שדברים מרחפים באוויר ולא באוויר, אלא בחלל. ולפעמים גם אנשים מבוגרים צריכים את ההסבר הזה מדי פעם.
לגמרי. אז עכשיו, אוקיי, אז דיברת קצת על הרקע שלו, מתמטיקאי והכל. מה בעצם, זרקת את המילה טלסקופ, מה בעצם, כשהוא התחיל להסתכל בטלסקופ, מה בעצם היו התובנות שהוא התחיל לקבל, שלימדו אותנו על המציאות שבה אנחנו חיים?
כן, אז טוב, נתחיל רק בזה שגלילאו לא המציא את הטלסקופ.
כן.
זאת אומרת, הטלסקופ הומצא בהולנד, אבל מיד שהוא שמע על הטלסקופ, הוא מיד התחיל לבנות טלסקופים משלו, ולא רק שהוא התחיל לבנות, אלא מאוד מהר היו לו טלסקופים הרבה יותר טובים מאלה שהיו... ישנם ככה שאפשר היה להשיג בקלות. הטלסקופים אז היו עם הגדלה של 4, בערך הוא השיג מהר מאוד טלסקופים עם יותר מפי 20, אז היו לו טלסקופים באמת טובים יחסית לזמן
שלו. איך הוא עשה את זה? היו לו דרושה עבודה?
בית מלאכה, היה לו בית מלאכה. הוא בהתחלה לקח צינורות מעוגבים של מתכת.
ניצולי יעיל, כן.
ועדשות כמו של משקפיים, כאילו, ושם בשני הצדדים, ושיחק. הוא אמנם כתב שהוא השתמש בחוקי האופטיקה, הוא לא ידע טוב אופטיקה, זאת אומרת באופן תיאורטי, אז בעצם זה היה ניסוי, וכן,
trial
and error, ניסוי
ותהייה.
כן, אז מה הוא הסתכל? אז הוא הדבר הראשון הסתכל על הירח, והוא גילה שיש שם כל מיני פגמים. עכשיו, היה עוד מישהו שהסתכל על הירח באותו זמן, הריוט באנגליה. אבל הריוט, אתה מסתכל על מה שהוא צייר ממה שהוא ראה, אתה רואה שהוא לא הבין מה הוא רואה בכלל. גלילאו, בגלל שהוא למד ציור, והוא ידע אור וחושך וכל זה, הוא מיד הבין שמה שהוא רואה זה מכתשים והרים, הוא חישב את הגובה של אחד הערים, הוא ראה איך נקודת אור שהוא רואה בחלק האפל, היא בעצם זה הראש של ההר שמואר על ידי השמש, ואז האור
יורד.
הציורים שלו של הירח הם פשוט פנטסטיים. הוא צייר אותם, גם היה לו תחריטים וגם ציורים כמו צבעי מים. כן, בזה. אז זה היה הירח. אז הוא גילה שהירח, הוא אמר, פני הירח כמו פני כדור הארץ, פחות או יותר. זה הדבר אחד. אחר כך הוא הסתכל על צדק. ג'ופיטר גילה 4 ירחים חדשים. אני עוד לא אומר מה המשמעות של זה, אבל מה הוא גילה? גילה את זה. אחר כך הוא גילה... בין השאר שכשהוא הסתכל על שבתאי, אז הוא לא הצליח לראות שזה טבעות, כי הכושר ההפרדה שלו, כן. הרזולוציה שלו לא הייתה זה.
הוא חושב שיש שם שני ערכים.
כן, משני הצדדים, שלפעמים רואים אותם ולפעמים לא, כי כשהטבעות הם ככה ממש, אתה מסתכל במישור שלהם, אז הוא לא יכול היה לראות אותם וכולי. אז טוב, הוא ראה גם את זה, הוא הסתכל על שביל החלב, וראה ש... אז זה נשבר להמון המון כוכבים, פתאום הוא גילה מאות כוכבים עם כל מיני בירויות וכך הלאה. הוא צפה, לא גילה, גילו לפניו, אבל הוא צפה בכתמי שמש, ואיך הם זזים על פני השמש. אז סדרה שלמה באמת של תגליות מהסוג, והפאזות של נוגה, של... כן, שנוגה עובר פאזות כמו הירח, זאת אומרת, כן. שהוא עובר מלהיות מלא ללהיות כזה סהר מאוד דק וכך הלאה. כן.
אני חייב לציין, אתה יודע, בנקודה הזו שדיברת על זה, שחלק גדול מאוד מהתובנות שלו הצליח להביא וליישם מזה שהוא בעצם, נקרא לזה התואר הראשון שלו, ההשכלה הראשונית שלו הייתה בעצם באיור, אז זה מדהים אותי לחשוב על זה שגם היום, אתה יודע, יש אנשים שעושים מעברים, כולל אצלי לדוגמה במעבדה, שיש דוקטורנט שמגיע בכלל מקולנוע, ואז הם לוקחים ומיישמים את הידע והרקע שלהם כדי לקבל תובנות על נושא המחקר שלהם, בגלל שהם מביאים את הרקע האחר. נכון שצריך לעשות הרבה השלמות כדי לעשות מעברים מלימודים הומניסטיים או ליברליים למדעים, אבל כשעושים את המעבר הזה וכשמתמסרים אליו, אז מביאים הרבה פעמים דברים שאנשים שלא למדו את זה לא יכולים להביא, כי נורא קשה
נכון
לעשות
מאוד.
את כל הדברים האלה עם מצלמות וחשיבה ובימוי ואיך אתה כאילו מציג דברים, זה נורא מורכב.
כן, במקרה של גלילאו אין שום ספק שהוא עשה שימוש נרחב ויצירתי בעובדה שהוא הייתה לו גם השכלה אומנותית וגם ידע מדעי. כן.
אז אני עכשיו בעצם רוצה בעצם להגיע לנקודה המהותית. מה הוא גילה ועל מה הוא התעקש שבעצם יצר את הקונפליקט הזה שדיברת עליו ממקודם?
טוב, אז תראה, הוא שמע על המודל של קופרניקוס, שבמקום שהשמש מסתובב מסביב לכדור הארץ, כדור הארץ מסתובב לשמש, מסביב לשמש, וגם כל שאר הפלנטות, כל שאר כוכבי הלכת מסתובבים מסביב לשמש. זה היה כאילו התפיסה שלו, ולפי מה שהוא ראה, הכל הלך בכיוון הזה. זאת אומרת, קודם כל, הסתכל על הירח וראה את כל הדברים האלה, ראה שזה כמו כדור הארץ. זה כבר שבר איזה מין מיתוס שהיה מהזמן של אריסטו, שגופים שמימיים זה משהו אחר מה שכדור הארץ. כן. כדור הארץ יש כל מיני פגמים ועניינים וזה, ודברים מתים, אבל בשמיים הכל מושלם. הנה הירח, אותו דבר, דבר ראשון. אחר כך, כשהוא גילה את הערכים של צדק, אז חלק מאלה שהתנגדו לקופרניקניזם אמרו, רגע, אם כדור הארץ הוא כמו הפלנטות האחרות, איך זה שרק לכדור הארץ יש ירח ולאף כן. כוכב לכת אחרן? אז הנה, פה הוא גילה שלצדק יש ארבע ערכים. לא רק זה, הם אמרו, איך יכול להיות שכדור הארץ ינוע מסביב לשמש והוא לא מאבד את הירח שלו בדרך? אז פה היה צדק, שכולם הסכימו שהוא מסתובב מסביב למשהו. כן. תבחר כדור הארץ אם אתה רוצה, או השמש, והוא לא מאבד את ארבעה ערכים שלו. אז גם זה ירד. אחר כך, הפאזות של נוגה, זה ממש אי אפשר היה להסביר אם נוגה היה מסתובב מסביב לכדור הארץ. לא היו רואים את זה, זה כן. בפירוש היה שהוא מסתובב מסביב לשמש. אז זה היה דבר מאוד מאוד חזק. אז ככה, מכל אחד מהדברים האלה הוא חיזק. עכשיו, אני חייב להגיד אבל, שהוא לא הוכיח שהמודל הקופרניקי הוא היחידי והנכון. היה מין מודל היברידי כזה, של האסטרונום טיחו ברהה, שהוא ראה שיש בעיות עם המודל הישן של פטולמאוס ושל אריסטו, שהכל מסתובב מסביב לכדור הארץ. אבל הוא המציא מין מודל כזה.
הגאוצנטרי,
כן. אבל הוא המציא מין מודל כזה, שבו כל שאר הפלנטות מסתובבות מסביב לשמש, אבל השמש עצמה מסתובבת מסביב לכדור הארץ. אז התצפיות של גלילאו לא יכלו לסתור בעצם את המודל הזה. הוא לא אהב את המודל הזה, כי ההיברידי הזה, זה היה נראה לו שיש יותר מדי חלקים זזים פה, אבל הוא לא סתר את זה. למעשה, הראו בזמן הרבה יותר מאוחר, שמהתצפיות שלו של המסלולים של כתמי השמש על השמש, אפשר להראות שזה כדור הארץ שזז וזה. זאת אומרת, לא היה לו תצפית ישירה שראתה שכדור הארץ עצמו זז. היה לו מודל שממנו הוא חשב שרואים שהוא זז, היה לו מודל לגאות והשפל של הים, שמזה הוא חשב שהוא יכול להראות שכדור הארץ זז. אבל המודל הזה היה פשוט לא נכון. לחלוטין לא נכון, אז זהו.
ודיברת על ההשלכות של הגילויים האלה. כרגע רק מנית אותם. מה זה עורר? כל אחד מהדברים האלה בעצם ריסק למישהו את הלב באיזשהו שלב.
אז תראה, אז בוא נגיד, שיהיה רק ברור גם. זה לא שלא היו עוד אנשים אז שכבר כן קיבלו את המודל הקופרניקי, בייחוד בין בין הפרוטסטנטים, שכבר אז היה העלייה של הפרוטסטנטניזם, היו יותר מדענים שכבר קיבלו את זה, ואפילו בין הכנסייה הקתולית, אבל עדיין הכנסייה השמרנית, האנשים השמרנים נשארו עדיין עם הפטולמאוס ואריסטו.
הכנסייה לא אמרה בזמנו, אגב, הכנסייה הקתולית לא אמרה בזמנו שהעולם שטוח באותה תקופה?
לא, לא.
הם כבר הבינו שזה היה נפחים על כדור.
לא, כן, אז דיבר על...
לא, אני רק מנסה, אתה יודע, מבחינת ציר הזמנים.
כן, כן, לא, לא, לא. אפילו בזמן קולומבוס, שיש כאלה שאומרים שקולומבוס הוכיח שהעולם הוא... כמעט כולם ידעו אז שהעולם הוא עגול ולא שטוח. טוב, יש גם היום כמה אנשים כן. שטוענים שהעולם הוא שטוח.
כן, קראו להם בקבוצה, כשפרסמנו שאתה מגיע בקבוצה שלנו, קראו להם פיזיקאים אלטרנטיביים. לא הבנתי בהתחלה מה זה, על בסיס רופאים אלטרנטיביים או מרפאים אלטרנטיביים, כל ה... נקרא לזה
על שם גם alternative facts.
כן, בוודאי, בוודאי.
בזמן ממשל טראמפ זה הפך לה, טראמפ הפך לה.
זה היה להיט.
כן, זה היה בבשלת להיט. אוקיי, ובעצם...
alternative facts.
ובאיזה שלב היה לו את המשפט שהוא אמר... אף על פי כן, נוע תנוע.
או, טוב, אז זה...
והאם הוא אמר אותו?
והאם הוא אמר אותו.
כן, אז זה סיפור גדול בפני עצמו, אני לא יכול... לספר לכם את כל הסיפור, כי זה ייקח יותר מדי זמן, אבל טוב, האגדה אמרה, כן, בוא נגיד, הסיפור אמר, שאחרי שהוא שפטו אותו הכנסייה, וכאילו שפטו אותו על זה שהוא אמר שכדור הארץ זז, ולא השמש וכו', והוא היה צריך לחזור בו מזה, כן, אחרי שקראו לו את פסק הדין וכו', אז כאילו הסיפור אמר, שהוא רכה ברגל ואמר, אף על פי כן נוע תנוע, כן. זאת אומרת, כן. כמובן הוא לא דיבר עברית, הוא אמר באיטלקית, אפולסי מובה.
אולי כשהוא רכה ברגל, זה שלח את הגל הדף שבסוף הפיל לניוטון את התפוח על הראש.
ובכל זאת היא זזה, כאילו.
כן, כן.
אבל, אז, טוב, אז הסיפור הזה מופיע בדפוס בפעם הראשונה, יותר מ-100 שנים אחרי מות גלילאו. אבל היה איזה איש אחד, טוב, אנטוניו פברו עשה את העבודה הכי גדולה על החיים של גלילאו ועל כל העבודות שלו וכולי בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. וב-1911 הוא קיבל מכתב מאיזה בלגי אחד שטען שברשותו ושלח לו צילום של ציור שצויר לפי הטענה שנתיים רק אחרי מות גלילאו. ושבציור הזה שבו מראים את גלילאו בכלא, גלילאו מחזיק מסמר שאיתו הוא חרט על הקיר, ובלקיר רואים את כדור הארץ כאילו נע מסביב לשמש, ולמטה כתוב את המשפט הזה, פולסימו, והיא בכל זאת זזה, כן? וזה. עכשיו, גם פברו וגם היסטוריונים של המדע האחרים, אמרו, רגע אחד, אם באמת יש עדות של זה מ-1643, מיד אחרי מות גלילאו, אז יש הרבה יותר סיכויים ש... טוב, לא אמר את זה לפני האינקוויזיציה כמו שזה, אבל שאמר את זה, כן, וזה. אז אני חקרתי את הסיפור הזה במשך למעלה משנה. למעשה גמרתי את המחקר אחרי שהספר שלי כבר הכל נשלח לדפוס, אז... זה רק מוזכר בצורה קצרה בספר, אבל לא כל הסיפור של זה. כל הסיפור כתבתי מאמר לחוד שפרסמתי איתו בג'ורנל של היסטוריה של המדע, שמוציא אותו מוזיאון גלילאו בפירנצה. אז החלטתי לחקור אחרי הזה, וגיליתי שהתמונה הזאת שהאיש הזה, הבלגי, תיאר, בעצם אף אחד לא... ב-1911 באמת היו סיפורים על זה בעיתונות וכו', אבל אחר כך אף אחד לא ידע איפה התמונה נמצאת. אני מאוד אקצר, כי זה מאוד תהליך ארוך היה. אחר כך גיליתי שב-1936, אותה התמונה על ידי אותו הבלגי כן הוצגה באיזה מוזיאון באנטוורפן, וזה, אבל אחרי זה עוד פעם נעלמו עקבותיה. ו-to make a long story short, אני גיליתי שיש תמונה שנראית בדיוק כמו הצילום של התמונה ההיא, במוזיאון אחר, בעיר קטנה בבלגיה, אבל שהציור ההוא צויר בכלל באמצע המאה ה-19, וצויר על ידי צייר שידוע, והוא צייר אותה, זה ציור מקורי שלו, ון מלדכם. אבל זה לא היה הציור שהיה בידי הבלגי ההוא, בגלל שהוא בפירוש היה לו ציור אחר שהוצג. אז המשכתי לחקור מה קרה עם התמונה ההיא, ובסוף, דרך זה שגיליתי איזה נין של האחיינית של אותו הבלגי, וזה גיליתי שהתמונה בסוף נמכרה במחירה פומבית ב-2007, והצלחתי לקבל צילום של התמונה הזאת, וזאת התמונה שהייתה לבלגיה. אבל קרוב לוודאי שהיא העתק מהמאה ה-20, של התמונה שפן מלדכם צייר באמצע המאה ה-19. אז העדות הראשונה על האמרה הזאת היא כן באה מיותר מ-100 שנים אחרי שגלילאו מת, ולכן קרוב לוודאי שזה אגדה.
אני חייב להגיד שקצת נשבר לי הלב כרגע, טיפה.
אבל אני רוצה להגיד משהו, אין צל של ספק שזה משהו שגלילאו חשב.
כן.
כן, הוא היה מאוד נרגז על המשפט שלו.
באיזה טענה, אגב, הוא אשם בבית המשפט?
תראה, הוא ב-1616 הוצא נגדו איזה צו שאסר עליו להאמין, לתמוך או ללמד או לכתוב על המודל הקופרניקי. והוא כן פרסם את הספר שלו.
איפה היה גר באותה תקופה?
הוא כל הזמן היה גר, כמובן, רוב הזמן בפלורנס בזמן הזה.
פירנצה, כן.
על יד, כן, בפירנצה, כן. אז הוא עמד, כן, בספר שהוא כתב, בסופו של הדיאלוג של שתי מערכות העולם, אז הוא בפירוש תמך במודל הקופרניקי, למרות שבשביל שהוא יקבל אישור להוציא את הספר, הוא כתב איזה הקדמה ואיזה סיכום שכאילו אמרו שכן, כן, זה הכל ככה, אבל בעצם אנחנו לא יודעים וכרבה. אבל כל מי שקרא את הספר הבין שזה עזר. אז הוא בעצם הוא עמד לדין על זה שהוא לא קיים את הצו שניתן לו 17 שנים יותר מוקדם.
מה שנקרא חופש אקדמי מוחלט.
כן, כן.
לגמרי.
עכשיו אני רוצה להמשיך באותו קו. קראת על הספר שלך גלילאו ומכחישי המדע.
נכון.
מה בעצם אתה מתייחס כשאתה קורא מכחישי המדע בספר?
אז תראה, טוב, קודם כל אני מדבר גם על האנשים בזמן גלילאו, אבל אחת הסיבות החשובות למה שכתבתי את הספר הייתה בגלל שאני די מזועזע מהכחשת המדע שאנחנו רואים היום. והכחשת המדע הזאת התבטאה בעיקר, מה שמאוד הפריע לי זה היה בנושא האקלים, כן, שינוי אקלים. כשאני כתבתי את הספר עוד לא היה COVID-19 פנדמיק, אז אני לא זה לא נכנס לספר. כשאני נותן הרצאות על הספר, אז כמובן זה בעצם נפל לי לידיים, זה, כי כן. הייתה המון הכחשת מדע, בוודאי בארצות הברית, גם בבריטניה בהתחלה, אבל בארצות הברית בצורה הכי בולטת, בשלבים הראשונים של המגפה הזאת. אז כן, אז רציתי להפנות תשומת לב לנקודה הזאת.
אז מה בעצם, מה הנקודות שאתה נצביע עליהן בהקשר הזה, של הכחשת האקלים? אני אנסח מחדש, מה הנקודות שאתה מצביע עליהן בהקשר של השפעת האדם על שינוי האקלים?
לא, אז תראה, אז הספר הזה הוא לא ספר על שינוי האקלים, ואני גם לא, אני גם לא מדען של מדעי האטמוספירה, ואני לא מדען אקלים, אני אסטרופיזיקאי. אז אני לא טוען שאני יש לי את ההוכחות וכך הלאה, אבל יש היום, פורסמו דוחות מאוד מפורטים של קבוצות של מאות מדענים מכל העולם, וההסכמה ביחס אליהם היא ברמה של 97% של מדעני העולם, כן?
אני אנסח את זה מחדש, כי זה לא 97% מדעני העולם, זה 97% מהמחקרים המדעיים בתחום גורסים שיש השפעה של האדם על שינוי אקלים.
כן, טוב, בכל נושא האקלים יש כמה נקודות, זאת אומרת, יש אנשים שבכלל מכחישים שיש שינוי אקלים. יש אנשים שאומרים שיש שינוי אקלים, אבל זה שום דבר, כי זה כל פעם קורה וכבר קרה וכו' וכו'. יש שאלה של האם האדם או, כן, או האנושות אחראית או לא לשינוי הנוכחי שאנחנו רואים, ויש ויכוח על מה הצעדים שצריכים או לא צריכים לנקוט. אז פה יש הרבה שאלות מסובכות, ומכיוון שאני לא מדען אטמוספירה, אז אני מנסה להתרכז בדברים פשוטים, ואחד הדברים שאני, למשל, בחרתי להתרכז, ואני מסתכל עליו, והוא מאוד, מבחינתי מאוד מאוד ברור, כי אותו אני בתור פיזיקאי יכול להבין, זה שיש מדידות של ריכוז דו תחמוצת הפחמן באטמוספירה. וב-50 השנה האחרונות יש מדידות מאוד מאוד מפורטות שנעשו בהוואי, והמדען שעשה את זה נפטר בינתיים, אבל הבן שלו ממשיך את זה, שמראות אפילו את השינויים היומיים בריכוז דו תחמוצת הפחמן באטמוספירה. ונעזוב כרגע את העובדה שרואים שם עלייה, זה לא רק הערכים, אלא בעיקר השיפוע. זאת אומרת, כמה מהר זה עולה. עכשיו, יש, אני לא יודע איך קוראים לזה בעברית, ליבות קרח, ice cores.
ליבות קרח.
ליבות קרח, כן. שמוצאים אותם מאנטרקטיקה, וכמו שמסתכלים בגזע של עץ ולטפי הטבעות, אפשר לדעת מה היה באטמוספירה בחיים של העץ. מה-ice cores אפשר לדעת מה היה ריכוז דו תחמוצת הפחמן באטמוספירה, וזה, יש, המדידות כאלה הולכות עד לפני 800,000 שנים. ומה שרואים, כשמסתכלים על זה, ואת זה אני יכול להבין, זה מאוד פשוט, זה לא, אני לא זה, רואים שכן, היו שינויים כל הזמן, וזה וזה וזה, כל הזמן, כל הזמן רק החרקד, היו שינויים לפה ולשם וזה וזה, אבל השיפוע שרואים במאה השנים האחרונות, לא היה כזה דבר בהיסטוריה, וזהו. אז זה בשבילי סימן מאוד חזק, שלאנושות יש משהו, לעשות עם זה, כן? זה ברור שזה לא... זה. ובוא נגיד, אתה יודע, אפילו אם אתה חושב שזה לא 100% האנושות, זה לגמרי ברור שהאנושות לא הועילה לנושא הזה. אז זה הנקודה שלי, והנקודה העיקרית שאני רוצה לעשות בספר, ובכלל, היא שזה אף פעם לא רעיון טוב להמר נגד המדע. למה? לא כי המדע תמיד צודק. בפירוש לא, המדענים טועים, ומדענים הם יהיו הראשונים שמודים שכל מדע הוא provisional, כן? זאת אומרת...
הוא נכון לזמנו במקרה הטוב.
הוא נכון לזמנו, כן? כל זמן שהוא מתאים לכל הדאטה שנמצא באותו רגע. אבל אחר כך הוא משתנה. לפעמים הוא לגמרי משתנה לחלוטין. לפעמים, אם זה היה מדע באמת טוב, אז הוא רואים שהוא חלק מאיזה מסגרת יותר גדולה וכך הלאה. אז מה שטוב במדע, זה לא שהוא תמיד נכון, אבל שהוא מתקן את עצמו. המדע מתקן את עצמו. לפעמים הוא מתקן את עצמו מהר, לפעמים לאט, אבל הוא תמיד מתקן את עצמו. זה לכל אורך ההיסטוריה. ולכן, א', לא טוב לאמר נגד המדע באופן כללי. לא ממליץ את זה לאף אחד. אבל... במקרים כמו מגפה עולמית שבחיי אדם תלויים בזה, או שינוי אקלים שכל העתיד של הביוספירה של כדור הארץ תלויה בזה, אז להמר נגד המדע זה פשוט מטורף. איזה מין רעיון זה? אתה לא צריך להיות מדען בשביל להבין שזה לא משהו שהגיוני לעשות אותו. אז זה הפוינט שלי בקטע.
יש לי שאלה אליך. חלק גדול מהתסכול שלי בדיונים האלה, זה אנשים שלאו דווקא יחלקו עליך שמדע זה לא רעיון טוב. הם פשוט
לא, לא שמדע זה לא רעיון טוב, שלהמר נגד מדע זה לא
רעיון. זה לא רעיון טוב. כן. לזה התכוונתי.
כן.
אבל הרבה מהם לא יודעים להבדיל בין מדע לפסודו מדע, בין עובדות למסקנות, ובעידן שבו אנחנו חיים, אמנם נפתחנו כל כך כחברה לפודקאסטים מדעיים ולהכיר את מדע גדול בקטנה בפייסבוק, רמז למאזינים. מצד שני, הגישה לחומרים שיכולים להרעיל לך את התפיסה המדעית, את הידע שלך לעולם, להציף את המוח שלך בפייק אינפורמיישן או יוסלס אינפורמיישן ברמה כזאת, שאין לך יכולת כאדם מהשואה לקבל החלטה נבונה, להרגיש שאתה מקבל עכשיו החלטה נבונה, אז אתה הולך עם מה שמקס יו פיל גוד.
נכון.
מה אז עושים היום?
זה שאלה מאוד מאוד טובה, בגלל שמצד אחד, זה לא רק פודקאסטים מדעיים, זה פשוט יש הרבה יותר נגישות היום לכל מיני חומרים מדעיים.
מהפכת הידע, כל הידע העולמי נמצאת בכף היד שלנו.
באונליין, בכף היד, בזה, בכל איפה שאתה רוצה, יוטיוב, אני לא יודע מה, יש תוכניות גם בכל מיני מקורות. זה מצד אחד זה זה, מצד שני, כל התיאוריות של הקונספירציות וכל השטויות וכל הזה, גם כן
באותו מקום
נגיש לכל אחד, כן,
באותו גוגל.
אז אז אז, אז מה באמת אפשר לעשות, איך נלחמים בהכחשת מדע? אז קודם כל אני יודע שזה לא קל, ממש לא קל להילחם בהכחשת מדע.
אתה אדם מנוסה מאיתנו.
לא רק שזה לא קל, פשוט יש מחקרים פסיכולוגיים שמראים לא רק על מדע, אם אנשים מבוגרים יצרו לעצמם כבר דעה, מאוד קשה לשנות אותה, אפילו אם אתה מציג בפניהם עובדות חד משמעיות שסותרות את מה שהם חושבים. כמובן שאם יש להם אפילו איזה מערכת אחרת, נניח של כל מיני דתות וכך הלאה, שבכלל נותנת להם מוצא קל לעבור למשהו אחר, וכולי, אז זה עוד יותר אולי קשה. אז מכל הסיפור הזה, אני רק מצאתי שתי דרכים, ואני לא טוען שהן במיוחד טובות או קלות. אם יש לך עסק עם אנשים מבוגרים כבר, אז הדרך היחידה שאני מצאתי, זה לא להביא עובדות שמציגות זה וזה, וגם לא אתה תסביר להם למה הם טועים, אלא צריך להביא אנשים שקודם החזיקו בדעה שלהם ושינו את דעתם. זה הרבה יותר משכנע מאשר אתה, שתמיד היה לך דעה אחרת, אתה בא ומנסה לשכנע. זה לא תמיד משכנע, אבל זה יותר טוב. אז למשל, בספר הזה על גלילאו, אני מצטט את העובדה ששני אפיפיורים בינתיים, כן? ג'ון פול בסק, יוחנן פאולוס השני, והאפיפיור הנוכחי,
כן.
פרנסיס, אני לא יודע איך קוראים לו בעברית, פופ פרנסיס, כן, אוקיי.
נזרום מפרנסיס.
הוד אפיפיורותו.
שני אפיפיורים כבר הכריזו קבל עד עם ועדה שגלילאו צדק והתיאולוגים שהיו נגדו טעו. זאת אומרת, אלה המייצגים הכי חשובים של הכנסייה שיצאה נגד גלילאו, והם עכשיו מודים שזה גלילאו צדק.
אתה יודע, אתה הזכרת את זה גם בפרק הקודם, ואני תהיתי למה, ועכשיו הבנתי.
אוקיי, אז זה...
אבל לקח להם 500 שנה, פלוס מינוס.
כן, כן, 350 לאחד, ואולי 400 לשני, כן. אז משהו כזה, כן, נכון.
זניח, אותו סדר גודל.
אבל, לא, אבל אותם אני מביא בתור דוגמאות, ולא שאני אומר שככה, או שהמדענים היום יודעים שאני מביא את האפיפיורים. עכשיו, זה... אם אתה חושב שזה משכנע את כולם, אתה טועה. אני אמרתי את זה פעם למישהו, והוא אמר לי, אבל אני פרוטסטנטי, אז האפיפיורים הקתולים אין להם שום משמעות בשבילי.
כמובן,
כן.
כמובן.
אז, אוקיי, אז זה דרך אחת. הדרך השנייה היא הדרך הקשה. זאת אומרת, שחייבים להתחיל עם ילדים קטנים. זאת אומרת, לא לחכות לזה שהבן אדם המבוגר כבר יצר לעצמו דעות, מילדות, לא עניין של ללמד מדע, זה נקודה מאוד חשובה, לא ללמד, צריך גם ללמד מדע, אבל לא מתוך שאנשים יהיו מדענים, לא כולם צריכים להיות מדענים, אנחנו צריכים את המשוררים, את הפילוסופים, את האומנים, את כל זה אנחנו צריכים. אבל ללמד קצת על איך עובד המדע, להעריך את המדע, כן? להבין שזה שהיום אנחנו חיים פי שניים תוחלת החיים מאשר בזמן של גלילאו, זה רק בגלל המדע, לא בגלל שום סיבה אחרת שאנחנו חיים היום פי שניים. כן? כי כל דבר, זאת אומרת, אפילו זה התזונה שלנו, זה הכל בעצם גילויים מדעיים, כן? שקרו.
רק בשביל לסבר, אנחנו מדברים פה כמובן על המהפכה הירוקה, שאפשר לנו לגדל עם דשן סינתטי, הרבה יותר מזון, הנדסה גנטית במזון, רפואה, חיסונים, אנטיביוטיקה, כל הדברים האלה.
כל הדברים.
כן, בהחלט.
אותו הטלפון שמאפשר לנו נגישות לדברים רק בקצות האצבעות, לא היה קורה אילולי תורת הקוונטים, וה-GPS שבתוכו מונחה גם על ידי תורת היחסות הכללית וגם הפרטית, אז כל הדברים האלה נכנסים...
אני לא חושב שיש תחום מדעי שאין לו נגיעה באייפון או בטלפון חכם, כולל פסיכולוגיה...
אבל לא רק בטלפון חכם, אלא בכל דבר היום שמסביבנו. את זה אנשים צריכים להעריך. אפילו, זאת אומרת, זה לא אומר שכל אחד צריך לדעת מה זה תורת הקוונטים בדיוק, בסדר? צריך לדעת, יש איזו תיאוריה שמסבירה את העולם התת-אטומי, ועוד בה משתמשים לכל מיני דברים בכל. אז להכניס את ההערכה הזאת של איך מדע עובד ומה הזה, ואז התקווה היא שאם אתה עושה את זה, אז האנשים האלה שגדלים, הם ידעו, שהם לא יכולים להאמין לכל דבר שהם רואים שמופיע אונליין בזה, אלא שיש איזה שהם מקומות שרמת האמינות שלהם היא גבוהה משל אחרים. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדעת משהו בנושא רפואה, נניח, אני סתם אומר, אז הוובסייט של ה-NIH, של ה-National Institute of Health בארצות הברית, הוא הרבה יותר אמין מאשר הוובסייט, אפילו של מישהו שקורא לעצמו דוקטור איציק שמוליק. כן? וזה, וחושב, נותן לך כל מיני עצות באינטרנט.
אפילו אם הם נקראים, איך הם נקראים? היגיון בריא?
אז טוב, נו.
לא, זאת אומרת, כן, אז אתה כבר לומד קצת, באיזה ובסייט אתה יכול לסמוך, אתה רוצה לדעת על חיסונים, נניח בזה, אז אתה יודע שה-Center for Disease Control, ה-CDC, כן, בארצות הברית, המרכז למחלות זיהומיות, הוא מקום הרבה הרבה יותר אמין מאשר...
כן,
אנחנו... מוישה זוכמיר שאומר לא טוב לעשות חיסון.
כן. אוקיי, אני עכשיו רוצה טיפה ברשותך לקחת אותך קצת לנקרא לזה, לא מעט שאלות מהעוקבים שלנו שעלו בין היתר על, אתה יודע, מה שנקרא, רבים היו תלמידיך, גם אם אתה לא ידעת על זה, בשל ספרי הלימוד והסרטוני הרצאות שלך, אז יש להם לא מעט שאלות עליך. השיטה הראשונה זה מה אתה בעצם חושב שיש, מה המצב הנוכחי ומה אתה חושב שיש לשפר על בשיטה המדעית כמו שהיא היום. ומה ההבדל בעצם לעומת מה שהיה בעבר?
תראה, השיטה המדעית הקלאסית, האידיאלית, אומרת שאתה, מה שאתה עושה זה כאילו אתה קודם עושה איזה שהם תצפיות או ניסויים, אתה אחר כך מנסה לנסח תיאוריות שצריכות להסביר את כל מה שידוע היום מהתצפיות והניסויים, ובשביל שזאת תהיה תיאוריה מדעית תקפה, היא צריכה גם לעשות תחזיות לניסויים או תצפיות שעוד לא נעשו, בכדי שכן, אתה תיתן לזה משקל. עכשיו, להגיד לך שהמדען מן השורה כל היום חושב ועובד לפי השיטה המדעית הזאת, זה פשוט לא נכון. באמת, אנשים לא זה. זאת אומרת, זה נמצא איפשהו ברקע, אבל זה כן נכון שהמדענים מתחשבים בזה. לדוגמה, אני יודע מה, תורת המיתרים, כן, string theory, שלפני 20 שנה, או 30 שנה, היה באמת נחשב בתור הדבר המוביל, בתור
הפתרון להכל.
הפתרון
לאיחוד קוונטים ויחסות.
נכון, לאיחוד של תורת היחסות הכללית עם תורת הקוונטים וזה וזה. בגלל זה שהתיאוריה הזאת לא הצליחה בינתיים לפחות לייצר תחזיות ברורות לניסויים שצריכים לעשות, אז היום, אתה יודע, יש כבר ספקות אם באמת זה. זאת אומרת, זה כן משפיע. זה לא אומר שהרבה אנשים לא ממשיכים לעסוק בזה, כי קודם כל זה תרם הרבה מאוד לשיטות מתמטיות חדשות, לענפים חדשים של מתמטיקה, ואין לי צל של ספק שאפילו אם יתברר בסוף שהתיאוריה הסופית היא די שונה מזה, חלק מהכלים שנוצרו דרך תורת המתארים התגלו כמאוד מאוד שימושיים בנושא הזה. אבל כן, אז זה תורם. עכשיו, כמובן שאם יש תיאוריות שממש יש תצפית או ניסוי שהורג אותם, אז בפירוש לוקחים את זה ברצינות. כן. אז לא עובדים יום-יום לפי השיטה הזאת, אבל כן, זה ישנו ברקע איפשהו, כן.
אוקיי. שאלה נוספת שעלתה שדי מעניינת אותי, מה אתה חושב על מצב גם כפיזיקאי פעיל וגם כמישהו שניסה באמת לקחת את הפיזיקה, נקרא לזה, לשלב הגדול הבא במסגרת העבודה שלך בטלסקופ החלל האבל, מה אתה בעצם חושב על המונח הזה שנטבע בשנים האחרונות, משבר הפיזיקה, שהפיזיקה בטח בהשוואה למדעי החיים היא מאוד מאוד סטגנטית יחסית להיום?
תראה, יש איזשהו משבר בפיזיקה, תלוי גם באיזה ענפים של הפיזיקה. הפיזיקה זה משהו די רחב. בדרך כלל כשאנשים מדברים על משבר הפיזיקה, הם מתכוונים באמת לפיזיקה של היסודית ביותר, כאשר מדובר באמת על חוקי הטבע הכי יסודיים, ובאמת מתכוונים יותר אפילו לספציפית, אי ההצלחה נקרא לזה, לא הייתי קורא לזה כישלון, אבל אי ההצלחה בינתיים לנסח תיאוריה מדעית שכן תהיה של הכל, זאת אומרת תכלול את התיאוריה של תורת הקוונטים, של העולם התת-אטומי, עם התיאוריה הכי טובה שלנו בגדול, שהיא יחסות כללית. אז אנחנו לא רואים פריצת דרך משמעותית בנושא הזה, זה כאילו המשבר. המצב של מדעי החיים הוא מצב לגמרי שונה. מדעי החיים הם אולי עכשיו בשלב כמו שהפיזיקה הייתה בשלהי המאה ה-19, כשפתאום כל הגילויים באו אחד אחרי השני.
אני רק אגיד שבתור ביולוג, שהמצב הזה שגילויים באים אחד אחרי השני, מבחינת ביולוגים התחילו פחות או יותר כבר לפני 150 שנה פלוס מינוס עם דרווין ומנדל, ואז אתה יודע, הקפיצות הלוגריתמיות התחילו בתחילת המאה ה-20, ובאמת, תחשוב כאילו איפה היינו בתחילת המאה ה-20, לעומת איפה אנחנו היום, זה כבר 100 שנה של תגליות מטורפות בקצב,
נכון.
כמו שלפיזיקאים היה בערך בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אז אנחנו כבר כאילו, מבחינת פרק זמן, הרבה 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 מעבר, וזה רק הולך ומתפרץ,
כן,
לגדל.
כן, נכון, אבל מצד שני, תזכור שמדעי החיים וכאלה, מתעסקים במערכות מאוד מסובכות.
הכי מורכבות שיש.
והתגליות שם והדברים הם בדרך כלל תגליות ניסיוניות, פחות או יותר. זה לא כל כך במישור שאתה מנסה ליצור תיאוריה של הכל, וזה כמו שמנסים בפיזיקה. עכשיו, יש ענפים, הענפים היום בפיזיקה, הרבה מאוד מהם, הם לעבור שלב, זה מאוד מאוד יקר. לדוגמה, לבנות דור חדש של מאיץ חלקיקים, אז אתה צריך לעבור מהמאיץ ה-LHC בז'נבה, שרשמית כאילו היה לו 14 TeV, רוצים לעבור ל-100. כן. אז זו קפיצה מאוד גדולה, גם במחיר, גם מבחינה טכנית וכך הלאה. אז זה לוקח זמן לעשות את הקפיצות האלה, ואפילו לא ברור שבאמת זה יוביל לפריצת דרך.
כן, מה תהיה העלות מול התועלת בעצם?
כנ"ל, כן, בנושא של טלסקופ.
כמה דולר לחלקיק חדש?
כן, בערך, אתה יודע, את ההיגס לקח מה? 20 מיליארד דולר?
כן, זה תיאוריה ספציפית להיגס. כל העלאות האלה של הסדר גודל זה כבר קצת יותר ספקולטי.
כן, גם טלסקופים גדולים בחלל וכך הלאה, גם כן עולים הרבה כסף. אבל זה לא שלא עושים, אבל עושים אותם, כן? אבל זה לא עולה כסף. ונכון, אז עכשיו, זה לא שלא קורות כל מיני תגליות בפיזיקה, אני יודע מה, בנושא של קשורים יותר להנדסת חומרים ודברים כאלה וזה וזה, שם הדברים קורים. כשמדברים על משבר בפיזיקה, זה באמת במישור הזה המאוד פונדמנטלי.
במישור הוואו, נקרא לזה.
כן, אז כן.
אני רוצה עכשיו לשאול שאלה שמגיעה מכיוון טיפונת אחר. בתור אחד שהנחה והדריך הרבה מאוד סטודנטים, גם לתואר ראשון וגם לתארים מתקדמים, ויש לו המון המון ניסיון בכללי. אם מישהו היום בא ואומר שהוא רוצה לעסוק בפיזיקה, מה היית אומר לו? זאת אומרת, לאיזה כיוון היית לוקח אותו? או לאיזה כיוון היית מציע לו ללכת שהוא תחום טוב לתגליות שהן לכיוון הוואו, נקרא לזה. השאלה שאלת? אנחנו שואלים.
טוב, תראה, בוא...
שואל, איפה הכסף לחלקיק, אחי?
כן. בוא נגיד ככה. קודם כל... יש לי תחושה שבאמת, מכיוון שמדעי החיים, ואני כולל כעת מדעי החיים גם את מדעי המוח ודברים כאלה.
כן, כן. אז, מדעי הרפואה, הכל.
אז, מכיוון שבתחום הזה נראה לי שבאמת זה איפה שדברים מתקדמים כרגע בקצב הכי מהיר, אז אם יש מישהו שהוא מאוד יצירתי וכך הלאה וזה, יכול להיות שהייתי ממליץ להם בעצם ללכת לזה, ולאו דווקא. לפיזיקה. אבל בוא נגיד שאם יש מישהו שהוא חזק מאוד מבחינה מתמטית, כן, ובאמת רוצה דברים מהסוג הזה, אז כן, אז תראה, עדיין היום למשל התחום של אנרגיות גבוהות או חלקיקים אלמנטריים שקראו פעם באסטרופיזיקה, הם בעצם נהיו כמעט ביחד. אז כל אחד מאלה יכול לתת הזדמנות תראה, אנחנו צריכים איזה איינשטיין חדש, ואם הבן אדם הזה הוא האיינשטיין הבא, אז היא פשוט יוצא מן הכלל, כן, כמובן.
אני רק רוצה, במקרה הזה ספציפית, נראה לי שזה מתאים לצטט את דוקטור נועה לחמן, שהייתה פה בפרק, שהיא בעצמה יש לה תואר ראשון בפיזיקה, והיא אמרה, ציטוט, אני מנסה להיות מדויק, הדרך הטובה ביותר לקבל קביעות, היא עוברת בביולוגיה. והיא אמרה את זה בתור כאילו מסלול של, נקרא לזה, של מדעים, כן, מדעים מדויקים ופיזיקה ודברים בסגנון הזה. כי יש המון מעבר, שמה, אני מגיע, את התואר הראשון והשני שלי עשיתי בפקולטה לביולוגיה בטכניון, ויש שם לא מעט חברי סגל שהתארים, הראשון עד השלישי שלהם, הגיעו מפיזיקה, ואז בפוסט דוקטורט הם עברו לביולוגיה בצורה מוחלטת, ואתה יודע, והתקדמו שם.
יש תחום שלם של ביופיזיקה, כמובן.
אחד, בוודאי, בהחלט, כן.
וזה בתור חלק מאוד מאוד חשוב של כל הדברים.
אפילו בפודקאסט הזה חקרנו עננות יבחושים בעזרת גרביטציה אדפטיבית.
כן, בסדר, אבל אתה יודע, לא רק זה, יש neural networks, יש המון המון תחומים כאלה.
חבר'ה, העתיד אופטימי, לכו ללמוד.
אני חושב אבל שצריך לשאול את השאלה האחרונה, שהבטחנו, שנשאל.
מה הבטחתם?
אז אנחנו מבטיחים הרבה מאוד דברים. אז הרב אליהו גליל אומר בעקבות הספר על ההתנגשות,
הרב אליהו גליל,
בהחלט, כן, שהוא חובב מדע ועוקב מאוד ותיק של העמותה, שואל, מה דעתך על אלוהים וקיומו?
טוב, קודם כל אני
ברמה האישית כמובן
קטונתי, כן, זאת אומרת, מי אני שאני אגיד מה זה. אני אציין רק בספר הספציפי הזה, גלילאו מכחישי המדע, יש לי פרק שבו אני דן, קודם כל אני משווה את גלילאו ואיינשטיין ומה הם אמרו על אלוהים וכך הלאה, וגם אני מדבר באופן כללי על הקטע הזה שבין דת ומדע. אז תראה, במקום להגיד אלוהים, אני אגיד על הקשר באמת בין דת למדע. אז הנקודה שגלילאו ניסה להדגיש, ושאני גם מחזיק בה באותה צורה, היא הוא לא חשב שיש התנגשות בין דת ומדע. הוא אמר שיש התנגשות בין פירושים מילוליים של כתבים קדושים, נקרא להם, וגילויים מדעיים. ואם יש התנגשות, לא שחייב להיות ניתן, אבל שאם יש, סימן שהפירוש שלך, המילולי, הוא לא נכון, ותחשוב על פירוש אחר. כן, הוא, היה לו משפט מאוד חזק, שהוא אמר שהוא לא מאמין שאלוהים נתן לנו את האינטליגנציה שלנו וההיגיון וכך הלאה, ואחר כך רצה שלא נשתמש בהם. כן?
כן.
אז, עכשיו, אני עצמי לא אדם דתי. אני מהסס להשתמש בביטוי כמו אתאיסט, בגלל שבקונטקסט של היום, חלק גדול מהאתאיסטים שאני מכיר, הם אנשים מאוד אגרסיביים, נגד הדת. והם עד כדי כך אגרסיביים נגד הדת, שאני כבר קורא להם שהם אתאיסטים מיסיונרים. זאת אומרת, הם לוקחים את האתאיזם שלהם כמעט כמו, כאילו שהוא דת.
כן.
ואני לא זה. אז אולי אני יותר קרוב לאגנוסטיק, אני יודע, אבל בגדול, אני חושב שכל עוד אנשים, אני מכיר הרבה מדענים דתיים, נקרא לזה, נגיד את זה כך, גם בארץ וגם בחול, יהודים דתיים, נוצרים דתיים. אני לא מכיר הרבה מדענים מוסלמים דתיים, אבל אני בטוח
יש עוד הרבה מאוד דתות בעולם שאפשר לעבור אותם, שאני כנראה אתה לא מכיר.
אני בטוח שיש, כן, אני בטוח שיש סינים והודים עם כל מיני דתות שהם גם מדענים. אני חושב שכל עוד אנשים לוקחים את הדת שלהם ואפילו את האמונה באלוהים שלהם ברמה של שהיא מנחה אותם באיזושהי דרך במהלך החיים שלהם וכך הלאה, אבל לא נותנים לנקודות האלה עם הפירושים המילוליים להשפיע על מה שהם עושים במדע, אני לא רואה בזה סתירה. עכשיו אני אציין שאיינשטיין היה לו תפיסה שהוא הציג אותה קצת אחרת, והתפיסה שלי אולי גם דומה לשלו קצת. הוא אמר שהוא מאמין באלוהים של ספינוזה. זאת אומרת, מה זאת אומרת? הוא נפעם לעומת החוקיות וזה של היקום. הוא לא מאמין, הוא אמר, באלוהים שמתערב יום יום בחיים של כל אדם ואדם.
כן.
זה לא. אז זה באמת משהו שקצת קשה להאמין בו, למדען, אני חושב. ההתערבות היומיומית הזאת בכל דבר שכל אדם עושה. אבל כאמור, כל זמן שזה לא מפריע לך לעשות עבודה מדעית, וכל זמן אני אגיד שהאמונה שלך לא פוגעת באף אחד אחר, כן? זאת אומרת, למשל, כשמישהו אומר, נניח בנצרות, יש כן, גיהנום ודברים ופה וזה, או אם אתה לא מאמין בישו, אז אתה תלך לגיהנום. זה נראה לי לא הגיוני.
טוב, כשמדובר כבר ברמות כאלה של כפייה, אז ברור לאן השיח הזה הולך. אני ממש רוצה להודות לך על התשובה הזאת. אני חושב שזו הייתה תשובה מאוד יפה לשאלה. לא נוחה תמיד לאוזני אנשי מדע.
אני חושב מכל הצדדים והכיוונים.
כן.
אני רק רוצה לציין משהו בהקשר הזה שאמרת שיצא לי לדבר לא מעט עם מדענים דתיים, ואחד ספציפי שאני מאוד מעריך, לא אציין את שמו כי לא אמרתי לו מראש שזה יקרה, שאמר לי, אני משאיר את האמונה שלי מחוץ לדלת המעבדה. מה שקורה בתוך המעבדה, אני אפרסם אותו.
ואני יכול להגיד לך על אנשים מאוד דתיים שאני מכיר שהם אסטרופיזיקאים, והתשובה שלהם כשאני שאלתי אותם איך הם לעצמם, וזה הוא אומר, אז הם אמרו לי, תראה, אני מאמין שהיקום מתנהג לפי חוקי הפיזיקה שאנחנו מגלים, אבל מי קבע שדווקא אלה חוקי הפיזיקה ולא אחרים? בשבילם זה איזושהי אלוהות, כן, שקבע את זה. עכשיו, אתה יודע, במה זה מפריע לי שהם חושבים שקבע את זה איזו אלוהות, או אם לא היו חושבים שקבע איזו אלוהות. זה, כן, זה לא פוגע באף אחד וכך הלאה.
אני ברשותך רק מילה לסיום, אנחנו לקראת תקופת בחינות, מילה את עידוד לסטודנטים נואשים ברגעים הקשים, בתור אחד שהעביר הרבה מאוד בחינות.
אני לא יודע מה יש לי להגיד לעידוד, פשוט צריך ללמוד.
תשרדו את זה.
לא, פשוט צריך ללמוד, כולם עוברים את זה איכשהו.
חמור בסאוף פארק, shut up and study.
כן, משהו כזה.
תשמעו, רבותיי, עשינו היום חתיכת סיבוב מגלילאו והספר שהתחלנו לעסוק בו עוד בפרק הקודם, דרך תובנות נורא 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 מעניינות, גם על התחום, גם על מדע, גם על אלוהים מסתבר. על מה לא דיברנו מספיק בכלל? על טלסקופים. אז אם הזכרנו את הטלסקופ של גלילאו וקצת את האבל באיזה מילה, אולי גם צריך להקדיש פרק מתישהו בהזדמנות.
מתי משגרים את ג'יימס ווב?
או, באוקטובר השנה, לפי התכנון. בינתיים הם עדיין on schedule בזה.
אני, הלב שלי...
בוא נהיה אופטימי.
אוקטובר השנה, אם הכל יהיה בסדר. כמובן שיתכן בסוף שתהיה עוד דחייה, אבל כרגע עדיין
שם. מאדים הלך טוב.
כן, כן.
אנחנו בכיוון. פרופסור מריו ליביו, המון 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 תודה על ה... קודם כל על זה שהעברת איתנו חלק מהביקור שלך בישראל, על הזמן שלך הקצר גם ככה, על התובנות הנפלאות, וזהו, תראו מי המקרה, לא שתיתי את הקפה, כי הייתי...
שרד את הפרק שלם בלי קפה.
הייתי מרוכז, אני אפילו לא שמתי לב שהוא שם. אתם המאזינים שלנו, תודה רבה על השאלות קודם כל, סליחה אם לא עברנו על כולן, גם ככה פרק ארוך. אנחנו נשתמע כאן גם בשבוע הבא, תכתבו לנו, אנחנו כן רואים, שומעים, אוהבים את הכל. אנחנו היינו מדברים מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע, גדול בקטנה. עד השבוע הבא, להתראות.